11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע. אומר רש"י, 11 יום מחורב, אמר להם משה, ראו מה שגרמתם, אין לכם דרך קצרה מחורב לקדש ברנע כדרך הר סעיר, ואף הוא מהלך 11 יום. ואתם הלכתם אותה בשלושה ימים, שהרי ב-20 באייר נסעו מחורב, שנאמר ויהי בשנה השנית בחודש השני ב-20 בחודש, וב-29 בסיוון שלחו את המרגלים מקדש ברנע. זה מהם 30 יום שעשו בקברות התאווה שלא זזו, שאכלו הבשר חודש ימים באותו מקום, ושבעה ימים שעשו בחצרות להיסגר שם מרים, נמצא בשלושה ימים הלכו כל אותו הדרך, וכל כך הייתה שכינה מתלבטת בשבילכם למהר בידכם לארץ, ובשביל שקלקלתם אסב אתכם סביבות הר סעיר 40 שנה. מה רוצה להגיד רש"י ברעיון? יש דברים, יש תהליכים שאפשר לעשות אותם במהירות עצומה. כן, אתה יכול במהירות עצומה לעבור לארץ ישראל. לא פעם אני שומע אנשים שבאים לארץ ישראל, אני שואל, איך הגעתם? הוא אומר, הסבא שלי יצא מליטה לדרום אפריקה או לדרום אמריקה, התעכב שם דור שלם. אני הנכד, או אני לפעמים עשיתי, עשו סיבוב כזה גדול, כמה עשרות שנים, לפעמים כמה מאות שנים, עד שחזרו לארץ ישראל. היה יכול לקצר את הדרך, היה יכול לבוא ישר, למה לעשות כל הסיבוב הזה לאמריקה, או לאוסטרליה, או לדרום אמריקה, אני יודע, בשביל להגיע כאן לארץ ישראל, נכון או לא? זהו, התהליכים לפעמים מעוקבים. הסיבה למה התהליכים הם מעוקבים, זה ברוב הבנותינו. בעיתה או חישנה, אתה יכול להגיע לשלם מסוים, או להכיש את הדבר הזה, לזרד. מה שאומר כאן, השכינה הזדרזה. בשלושה ימים הייתה קפיצת הדרך, אבל החטא גרם והכל התעכב, התעכב, התעכב. 40 שנה התעכב. מהי המסקנה? המסקנה, אתה יכול באמת להגיע למטרות שלך, אם אתה באמת הולך בדרך הנכונה, בקיצור ולעניין. אבל אם אתה, כל מיני שטויות, כל מיני דברים כאלה, צריך להסתובב, 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 עד שמגיעים למכון מאיר, לקח הרבה מאוד. נכון? כל דבר. הלוז, לוח הזמנים תלוי בנו. אם אנחנו בסדר, לוח הזמנים מתקצר. אם אנחנו לא בסדר, לוח הזמנים לא מתארך. אנחנו במשנה ג' התחלנו ללמוד את העניין של השופרות. שופר של ראש השנה של יעל פשוט, ופיו מצופה זהב, ושתי חצוצרות מן הצדדים. שופר מאריך וחצוצרות מקצרות. מצוות היום בשופר. כאן מדובר על בית המקדש. שהיו תוקעים בשופר בבית המקדש, זה היה מלווה בחצוצרות גם. היה חצוצרות ושופר. אז קודם כל, לגבי איזה מין שופר, אז היו תוקעים שופר של ראש השנה של יעל פשוט. מצווה לכתחילה לתקוע בראש השנה בשופר של יעל, שהוא פשוט ולא כפוף. ברם רבי יהודה חולק על משנתנו וסובר שעיקר המצווה בראש השנה בשופר של אייל כפוף. בגמרא מבואר שהתנא של משנתנו סובר בראש השנה כמה דפשיט איניש דעתי תפי מעלי. כלומר, הועיל והתקיעות בראש השנה באות לזיכרון ולתפילה, לפיכך מעלה יתרה היא ביום זה שדעתו של אדם תהיה פשוטה וישרה, שכן גם שמחת החג נוסחת בליבו של אדם אמונה וביטחון שהשם ישמע תפילתו ויכתיבהו לחיים ולשלום. מכאן מצווה לתקוע בשופר פשוט. זה דעה אחת. הדעה השנייה של רבי יהודה סובר כמה דקייף איניש דעתי תפי מעלי. מעלה יתרה היא בראש השנה שיקוף אדם ראשו בשעת התפילה והתפלל מתוך הכנעה ושברון לב, ילקח מצוותו של שופר שיהיה כפוף. הרמב״ם כותב, שופר שתוקעים בו בין בראש השנה, בין ביובל וקרן הכבשים הכפוף. וכן אמרו, למה תוקעים בשופר של איל? אמר הקדוש ברוך הוא, תקעו לפני בשופר של איל, כדי שיזכור לכם עקדת יצחק. אני רוצה להסביר את הדבר. ראינו את זה פעם שעברה גם, שהצורה של השופר היא מרמזת, כמו שלמדנו כאן, על המצב רוח של המתפלל, של אלה ששומעים את השופר, או מתפללים באותו זמן. ראש השנה זה יום הדין. יום פשוטו כמשמעו, בו ביום הזה נגזר לאדם אם הוא יחיה או ימות חס ושלום, אם פרנסתו תהיה מצויה או לא תהיה מצויה חס ושלום, בריאות או לא בריאות, כל הדברים האלה נגזרים בראש השנה. עכשיו, שאלה איך אתה ניגש ליום הזה. יש אדם שהוא מלא אמונה וביטחון בקדוש ברוך. פשוט. הקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובה, מה אתם אומרים?
כן.
פשוט. הכל פשוט. אפילו מידת הדין הוא רואה בזה דבר חסד. זאת אומרת, יש לו מדרגה גדולה של ביטחון בקדוש ברוך הוא עושה את הכל לטובה. זה הדעה הראשונה שאומרת, אתה צריך לעמוד בראש השנה מתוך אמונה גדולה ומתוך ביטחון גדול, שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל לטובה. הדעה השנייה אומרת, רגע, אתה עומד כאן לפני בית הדין. אתה לא יכול לעמוד ככה בביטחון. אתה צריך לבקש רחמים. אתה נזכר בכל הדברים הלא טובים. אתה במלא, מי אתה ומה אתה? כלפי שמיה, כלפי הרה, אתה מוקפף את ראשך. אז זה עמידה נכונה בשעת המשפט. אתם אף פעם לא עמדתם במשפט. אני פעם זכיתי לעמוד במשפט תעבורה. היית משפט העבורה, זה לא נעים. אתה עומד ככה עם הראש למטה, יש לך ברירה. קובעים לך את, גוזרים עליך, או שגוזרים. אז זה הדת רבי יהודה. אנחנו נוהגים בשופר של עין, כפוף באמת. ראש השנה יום הדין, יום רציני, עומדים בכפיפות קומה כלפי הבורא. הוא דן אותנו, שופט אותנו כאן במידת הרחמים כמובן, אבל מתוך כפיפות ראש. בפיו של השופר מצופה זהב, כאן מדובר בשופר של המקדש, שבגמרא מבואר שציפוי זהב היה שלא במקום הנחת הפה, שכן במקום הנחת הפה השופר פסול, אלא איפה שמחזיקים את השופר שם, ולא איפה שתוקים בשופר.
לא הקצה שלו?
כן, שם לא, רק באמצע כאן.
באמצע?
הם מקשטים אותו. ושתי חצוצרות מן הצדדים, כלומר במקדש, היו עומדים שניים משני צדדיו שתוקע בשופר, שיהיו תוקים עם בחצוצות, כמו שכתוב, חצוצות, וכל שופר הריעו לפני המלך השם. שופר מאריך וחצוצות מקצרות, התוקע בשופר מאריך בתקיעתו, אחרי שפסקו בעלי החצוצות לתקוע, כדי שישמע בסוף כל השופר בלבד, שמצוות היום בראש השנה בשופר, כלומר, השופר מאריך כדי להודיע שמצוות היום בשופר. ויש מוסיפים שמטעם זה התוקע בשופר, עומד באמצע, שכן מידת דרך ארץ, ששלושה מהלכים בדרך, הגדול הולך באמצע. הולך רב, אדם חשוב, אבל משני הדדים, אנשים יותר פשוטים, ככה גם השופר שהוא עיקר, אז הוא באמצע, ושני החצוצרות הם בצדדים. אורות. אנחנו בפרק ג' סעיף י' י' ראינו, י' א' בבקשה. הנשמה שלנו גדולה היא, חזקה ואדירה. חומות ברזל היא משברת, ערים וגבעות היא מפוצצת. רחבה היא מרחב אין קץ. אי אפשר לה להתכווץ. מוכרחת היא להתפשט על כל אלה מיליוני הנפש הישראליות שלנו. בכל דרגותיהם, בכל עליותיהם וירידותיהם, בכל הערים שעלו שמה, ובכל העמקים שירדו שמה, בכל מרומי קרת שהם עומדים שמה בראש מורם, ובכל החורים אשר התחבו שמה, מאוד סרבות וקלון, עמל ויגון. בכולם, בכולם נשמתנו תתפשט, את כולם תחבק, את כולם תחיה ותעודד, את כולם תשיב למקום בית חיינו. מי אלה כאב תעופנה וחיונים אל הרבותיהם? מישהו ראה מכם נשמה פעם? יצא לכם לראות פעם? לא ראיתם נשמה?
עולים.
אתה ראית נשמה?
אני רואה אחד
לא. איך הרב אומר? איזה נשמה? מה הוא אומר? הנשמה שלנו גדולה, איזה גודל?
נשמת האומה?
אז יש גודל כמותי ויש גודל שנקרא גודל איכותי. זה מבדיל, כמו שאומרים, ואסחה לגוי גדול, כתוב אצל אברהם אבינו. אין הכוונה גוי גדול שאנחנו נהיה כמו הסינים, מיליארדים או משהו כזה. אלא הכוונה גוי גדול מבחינה איכותית, דהיינו מבחינת ההשפעה של עם ישראל על האנושות כולה, על העולם כולו. נברכו בך כל משפחות האדמה. זה לא בגלל שאנחנו הרבה מבחינת סטטיסטית, אלא מבחינת איכותית אנחנו ענקיים, אנחנו משפיעים על כל האנושות. היום אחרי אלפי שנים אומרים הנצרות מושפעת מהיהדות, האסלאם מושפע מהיהדות, מי לא מושפע מהתנך, הכל יצירה יהודית, מבחינת תרבותית, מבחינת מוסרית, אנחנו משפעים. לקחנו אותו דבר כאן. הנשמה, על הגודל הנשמה, הכוונה היא לא גודל כמותי, אלא גודל איכותי. הנשמה זה דבר רוחני, זה לא דבר מוחשי. וכמו שהנשמה נמצאת בכל הגוף, ככה גם היא נמצאת בכל העם. אלא מה? גילוי הנשמה, אומר הרב, הגילוי של הנשמה הזאת, בכל עם ישראל, בכל המצבים, בכל המקומות, בין שאנחנו למעלה, בין שאנחנו למטה, בין שאנחנו בפסגות ובין שאנחנו בחורים, בכל מקום ומקום, אתה נשמה, נשמה הישראלית, אותה נשמה טובה, נשמה אלוקית, היא מופיעה והיא תתגלה בכל המצבים של עם ישראל. זה דבר מוכרח, כמו שהנשמה היא בכל הגוף של האדם, גם בחלקים כמו המוח והלב, וגם בחלקים יותר כביכול במאיים קומות כאלה, ככה הנשמה של עם ישראל נמצאת בכולם ותתגלה אצל כולם במהרה בימינו, אמן.